חזרות.
נכון, פסקה א' הזאת. למה חזרתי אליה?
עשינו הקדמה,
ואנחנו
מחדשים,
אז לא סיימנו אותה? אז פירנו. גמרנו פסקה א'?
חזק מאוד, העניין שהלימוד תורה, כל אדם זה לימוד מיוחד, וזה מה שהשם רוצה בעצם. כל לימוד של הגדלת התורה.
זה מסים, מצים של כל הרעיות, כל המתינה. מה? סיימנו?
חשבתי כל פעם שיש קצת חלישות בלימוד, קוראים את זה ומיד תראו.
טוב.
מה? אמרת לי להזכיר איזה משהו?
ענו, כן, נכיר, תזכיר.
נראה אם זה אחר מעוניינת. שאלתי לפני שבועיים, שלושה שבועות, והרב דיבר על זה שצריך ללמוד תורה חזק. שאלתי איך זה מסדר עם הרבה הדרכות שנותנים לאנשים ש... לשחרר ומגן ו... להתפרק. כאילו כל הגדולים, כל... ככה לפחות נראה, תכף תחנו גמרא בלי להסתבך עם הנפש שלהם, וככה הם יצאו.
טוב, בסדר, אני לוקח לעצמי את ההכרעה שאכן נדבר. הוא אמר בהתחלה שצריך לשאול את הציבור, זה חשוב רבותיי, זה חשוב, השאלה חשובה מאוד. כתוב הווה שקוד ללמוד תורה, זאת אומרת זה הדרכה של חז"ל שצריך להשתדל להיות שקדנים. אמרתי לאחרונה לתלמיד ששאל איך שוקדים, אז אני לא הולך להגיד לכם עכשיו את התשובה מלאה, אבל פרט אחד מתוך התשובה, זאת אומרת, תסתכלו על מנהגו של עולם. אנשים קמים בבוקר, צריכים להיות בעבודה, שבע בבוקר, לפני זה, עובדים עד הפסקת צהריים, אחר כך ממשיכים, עד הסוף, לא מזייפים, 8 שעות, אתם חושבים שהם מאוהבים בעבודה שלהם? רוב העולם לא מאוהב בעבודה שלו, ממש לא. יש, המיעוט אוהב את העבודה, הרוב לא. תודה רבה. ובכל זאת הם עושים את זה, הם עושים את זה בגלל שהם מרגישים שהם צריכים, חייבים. אם הם היו עובדים מתי שבא להם, מתי שנעים להם, מתי שזה מסתדר להם, והם צריכים באמצע הפסקה להסתכל על הנור ושוב לחזור כדי שיהיה להם שייכות, הם מפטרים אותם למחרת. אז איך הם עושים את זה? איך הנפש שלהם לא מתקוממת, ואיך הצבים שלהם לא עולים עד הסוף? עושים את זה, כי יודעים שצריך עושים. אז זה ההסתכלות הכי הכי פשוטה, עוד לפני שמסתכלים בעומק העניין, יש לזה הרבה עומק. שקידה של תורה, לשקוד, ושקוד ללמוד תורה, אתה יושב ולומד, למה? היום, עכשיו לא מתחשק לי, עכשיו בא לי שם, בסדר, זה תלמוד תורה, זה לא... אז זה קודם כל המשמעת הפשוטה, המשמעת הפשוטה שהשם ציווה ודבר חשוב, אני עושה אותו. אבל איפה הבעיות יכולות להסתבך? איפה הן יכולות להסתבך? איפה מדובר על שצריך לפרוק, שלא צריך להיות בלחץ וכן הלאה? יש מצב שאדם מדרבן את עצמו ללמוד מתוך ניתוק מעצמו. הוא מתנתק מהמאוויים, מהרצונות, איפה אני עומד, איפה השאיפות, איפה הציפיות. הוא מתנתק מזה. הוא למשל למד בספרים או שמע מרבנים או שמע מצדיקים כמה זה חשוב ללמוד תורה, והנפש שלו אכן נדלקה והוא רוצה להיות תלמיד חכם, הוא יודע כמה שזה חשוב. אז הוא אומר, לא אכפת לי, אני מרגיש ככה, מרגיש ככה, אז לא מעניין אותי כל הרגשות שלי וכל הדינויות שלי וכל הצרכים המיוחדים שלי, אני עכשיו לוקח את עצמי בשרירים רוחניים ולומד תורה ושוקד על התורה. מה הבעיה שיכולה להיווצר פה? לפעמים זה יכול ללכת חלק ויש הרבה שככה עושים, אבל יש לפעמים, וצריך לשים לב לזה אם זה אכן קורה, יש לפעמים שקורה נתק בין הנפש שלי, שיש לה רגשות, שיש לה רצונות, שיש לה חולשות, בינה ובין מה שאני עושה. אני בעצם מתנהג באופן שמצפצף על עצמו. לצפצף על עצמי. לא מעניין אותי מה אתה מרגיש, לא מעניין אותי אם זה טוב לך, לא טוב לך, אתה מתחבר לזה, לא מתחבר לזה. אני יודע שזה מה שאני עושה וזהו. הנתק הזה יכול לגרור אחריו מין התנגדות של הנפש. הנפש לא מוכנה יותר. וזה בא לידי ביטוי בזה שיום בהיר אחד אדם מרגיש, אני לא מסוגל לפתוח ספר. מה קרה? אתה עכשיו ישבת, למדת, היית מתמיד. אני לא מסוגל לפתוח ספר, אני לא יודע מה קרה. לא יודע מה יש לי. נפילה, איך שנקרא לזה. וזה מה שקרה. מה שקרה הוא לא לומד מתוך הרצון שלו, הוא לומד מתוך איזה תכתיב שהוא הכתיב לעצמו כתוצאה מההשפעה כזאת או אחרת. והוא לא מקשיב בכלל, הוא לא דואג לחבר את עצמו למה שהוא עושה. זאת הנקודה. הוא לא מחובר למה שהוא עושה. וזה כאן יכולות להיות בעיות. אם אני מחובר למה שאני עושה, אני רוצה ללמוד, ואני מבין את ה... אני יודע שזה קשה, וקשה אז אני מתגבר, ואני יודע שגם לעבוד 8 שעות זה קשה, ואני מתגבר, אבל אני רוצה ללמוד, ואני בעדינות וברגישות, מרגיש את מה שעובר עליי, למה נפקא מינה, למשל, אני מרגיש פתאום, אני, עכשיו למשל, הייתי שמח מאוד ללמוד קצת ענייני אמונה, להרחיב קצת את דעתי, אני מרגיש קצת, אני צריך קצת את הרוחב הזה, אז אני מתחשב, אני ממשיך ללמוד תורה במסגרת הזאת, לפעמים עלול אדם להרגיש שהוא צריך, צריך להגיד כמה תהילים, בא לו להתפלל. לפעמים אדם קשה לו ללמוד, הוא ישר מאשים את עצמו, תתרכז, מה קורה לך? בא לי להתפלל, רוצה להגיד קצת תהילים. תן למגמה הזאת ביטוי, אל תדלג. לפעמים מנוחה, לא מנוחה שבגלל שהיצר הרע שלי רוצה סתם לבזבז זמן. יש לפעמים מנוחה של עיכול רוחני. אתה למדת, אתה מלא בדברים. לפעמים ההפסקה לתת לדברים קצת להיספק בתוכי, לקלוט אותם, להפנים אותם, זה לא ביטול זמן, למרות שאני לא מתקדם. ההתקדמות היא לא בהכרח טכנית של הספקים. ההתפתחות הרוחנית לפעמים מצריכה אותנו גם את ההפסקה, יש 6 ימים שגם שבת. בשבת אנחנו לא עושים מלאכה, אבל היא... עצם השביתה זה דבר גדול. השביתה מלימוד לפעמים מלמד אותנו. אז תהליך כזה, זה תהליך של לימוד מתוך שאני מחובר לעצמי. גם ההפסקות שאני מפסיק עם יזומות, לפעמים אני מרגיש שעיפות אמיתית, מצווה אליי לנוח. כל הדברים האלה, אני מלווה את עצמי, זה תהליך שעובר איתי. אבל אם אני מתנתק מעצמי ולומד בלי להתחשב, זה דבר שהוא מסוכן. כל מה שאנחנו רואים על גדולים שהיו מתמידים ושקדנים, זה היה מתוך שהם מחוברים לעצמם. יש שלב, אחרי ש... לפעמים זה לוקח 0.5 שנה, לפעמים זה לוקח 3 שנים. לפעמים כל אחד לפי משהו. יש שלב שאדם כבר רגיל בלימוד, בבחינת התרגילנו בתורתך, והוא רוצה, הוא רוצה ללמוד, הוא לא אומר את שום דבר, הוא רוצה ללמוד. כמו, הוא תאב לזה כמו הרעב ללחם. ולא, וכמה ש... תאבק, וזה קשה לו, אבל הוא מבין והוא מרגיש שזהו, זה מה שהוא רוצה, את כל הקושי הזה ואת כל ההתמודדות הזאת, וככה הוא ממשיך. אחרי שעוברים את השלבים הראשונים, וכל אחד לפי הזמן שלו, אז זה זורם. זה... אמור לזרום, ואז אתה רואה את המחזה הזה של ראשונים ומחמים גדולים ששוקדים ושוקדים ושוקדים. אבל בשלבים הראשונים, עד שאדם מבין את עצמו, מבין את תהליך הלמידה אצלו, את המפריעים, את הקשיים, אז זה הוא צריך להיות מחובר, צריך להקשיב לעצמו ולתת את המענה הנכון. אם זה סתם רצון של בטלה, לא להקשיב לעצמו. אם זה רצון אמיתי, להקשיב לעצמו. ככה לנהל את עצמו. זה שאלה שעומדת לפנינו בכל דבר בחיים, להבחין בין רצונות שהם באים מהצד הטוב שלנו בין רצונות לא טובים. בוא נגיד, אם הקדוש ברוך הוא הטיל עלינו את המשימה הזאת לשפוט, אז בטוב העולם נידון. אז אם אנחנו טעינו פעם בשיקול הדעת וביטלנו תורה בגלל ש... באמת זה היה ממניע לא טוב, אבל אנחנו חשבים שזה טוב, אנחנו לא ניתן על זה את הדין, בגלל שאנחנו
רצינו לעשות טוב בזה שהחלטנו ככה. הדרך כאן היא לא סכינה חריפה שרק שאפשר ללכת בה ולא לטעות. לפעמים גם טועים, אבל זה לא זדון, זה בא מתוך שאני רוצה לנווה את עצמי נכון. אז לפעמים אני טועה ואני עושה הפסקה, כשלא הייתי צריך להפסיק או כל מיני דברים כאלה. זה בא מתוך רצון טוב. לא, לא, לא צריך, ככה, לא, לא ניתנה תורה מחה שרת, אנחנו לא, לא, לא יודעים יותר מזה לעשות, אז אנחנו גם לא נתבעים על זה יותר. אבל בלי ספק שהעניין הזה, לשאוף לזה, לשקוד על התורה, זה דבר גדול.
האם יש מקום להסתכם
להסתכם במה?
כאילו, ממש יש כאלה שאומרים שזה שיתים להם הנפש, באמת בגלל זה הם הגיעו, שאם יש מקום להסתכם להגיד לו, כיוון שזה יכול לגרום איזו תוצאה גדולה של נפילה, שבן אדם חושב לצאת לצאת לצאת. אז לא ננסה, אני אומר איתך, אני יודעת לאט, כאילו, מה זה לאט? לא בזה.
אני הייתי ממליץ על הצד, כן, לא לקח סיכונים, כי המחיר כבד מאוד. המחיר כבד מאוד. מה? נראה לי ש אני לא אומר דבר מוגמר, אבל לפי מניסיוני, אז יש ציבורים שהם לא התחנכו. הציבור שלנו מחונך על להבין מה שהוא עושה. הייתי קורא לזה לעבוד מאהבה. מה ההבדל לעבוד מיראה לעבוד מאהבה? לעבוד מיראה זה תעשה, בין אם אתה מבין בין אם אתה לא מבין, השם ציווה תעשה. וזה אומר בעצם שכשאני עושה את המצוות, עושה את התורה, אני בעצם עושה זה מתוך משמעת, לא בגלל שאני מזדהה עם הדברים. אני לא מבין את הדברים, לא למדתי אותם, אני לא יודע, ענייני אמונה, ענייני מחשבה, לא מבין בזה כלום, אבל השם ציווה טוב. אני לא מבין מה שאני עושה, לא מבין מה טוב בזה, מה זה חשוב, אבל אני עושה. זה המשמעות של לעבוד מיראה. ולעבוד מאהבה זה לעבוד מתוך הזדהות. זאת אומרת, נכון שנעשה ונשמע, אם השם ציווה, בטח שאני אשמע לו. אבל ברגע שאני מבין את העניין, אז ההזדהות שלי עוד יותר גדולה. אז אני מחובר לזה יותר. עכשיו, יש כאלה שהחינוך אצלהם זה חינוך של עבודה מתוך חובה. תעשה וזהו. ואצלהם יותר זה נקלט, הדבר הזה תלמד ו... אל תחשוב מחשבות וכן הלאה. זה עובד אצלהם יותר, כי אין, הגישה הזאת בכלל, מעיקר היא תמיד ככה. כל עבודת השם היא כזאת. הנפש לא רגילה שמתחשבים במה שהיא מרגישה או לא מרגישה, אז היא כאילו מושבטת. אבל אם אנחנו כן פותחים את הנפש שלנו, וכן מזינים אותה בשירים, ובניגונים, ובאהבת השם, ובתפילה, ובשמחה, ובכל מיני יסודות כאלה שאנחנו מחיים אותה, אנחנו... כאילו אומרים לה, את חשובה, יש לה מקום מרכזי בעבודת השם. פתאום אנחנו נגיד, יאללה, מספיק, שבי לך בשקט, אנחנו מרביצים לימודים טכניים, אז זה מעורר התנגדות, היא לא מוכנה, היא מתמרדת.
אני רק כאילו יש לי דבר, אני יודע, כאילו
תתחילה
לחנך מהירה.
כך אמרו חכמים. לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה. מתוך שלא נשמע, אבל נשמע. אז יש כאלה באמת יש כאלה שאומרים שזה הכוונה, אפילו שלא לשמע ילמד. העיקר שילמד, ומתוך זה יבוא לשמע. ויש כאלה שמות שלך תחיל. כמעט לך, וכך אפשר להבין ברב חיים וולוז'י.
זה מתנה בבן אדם. אפשר להתכת לבן אדם שלא משמע. אם הוא רוצה לשמע, אז זה משמע. אם
הבן
אדם לא משמע, אז
אחרי
כל
מגיע לשמע. כן, נכון, אבל השאלה אם אתה מלכתחילה מלמד אותו כל מיני עניינים של אהבה ואירה וכל המחשב. כל מה שאנחנו עוסקים בעצם בלימודי אמונה. אנחנו כאילו מרגילים את עצמנו ללמוד, לשמע ומתוך הבנה. זה הגישה של... אבל נראה שבדור שלנו, אם אתה לא מסתגר ומתנתק מן העולם שמסביב, אלא אתה פתוח בכל שאנחנו, ואנחנו מעורים בעולם. אנחנו שומעים מה קורה, ויש ויכוחי, ויש דיבורי, ויש חיכוך בינינו בין העולם החילוני. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחנך ככה. נערים שלנו, אם אנחנו לא ללמד אותם, ניתן להם עמדה, ניתן להם הבנה, ניתן להם את המודעות, הם לא יוכלו לעמוד בהתמודדות עם העולם הסובב. הם חייבים לדעת מה הם עושים, ולהזדהות עם זה, ולדעת מה לענות, לדעת מה שתשיב, ולהבין שהעולם שלהם הרבה יותר אמיתי והרבה יותר עשיר. לכן אתה עזור רבה, תליה, אז לעומת זאת מי שיכול להסתגר, אנחנו ציבור חרדים, יכולים להרשות לעצמם להסתגר. לא מעניין אותם כלום, זה גם לא לומדים אמונה, ואז הם יכולים להגיד, יאללה, תלמד ואל תחשוב על שום דבר.
אבל בעבודה מהירה, מה מה יקרה בעבודה נפשית, למשל תפילה. מה? תפילה, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, צריך להתפלל.
אני מפחד להיכנס לזה כדי לא להיכנס חס שלום לדבר גנאי על מישהו שהוא לא עושה טוב או מה. נכון, אי אפשר להגיד ככה. לא יודע, לא רוצה להגיד כלום. אני גם לא חד שלום שלא תבינו ממני שכל העולם החרדי ככה, שום הכללות. יש ציבור בעולם החרדי באמת שאצלו זה נראה. אני גם עולם החסידי בכלל, זה לא ככה. שם התפילה, יש גוונים ויש שם הרבה יש. העולם החרדי הוא בכלל לא גוון אחד בכלל, הוא מגוון מאוד מאוד. ויש אלה שהם כל כולם רק בחובה, אם יש... במידה שיש הקבוצה הזאת, יש, איך היא מכנה את התפילה, אני לא יודע, באמת שאלה, צריך לראות מה זה, איך זה עובד שם.
זה מה שצריך להיזהר, אבל אם יש בי, כאילו, אם עכשיו בן אדם, אני, אם יש בן אדם שבאמת רגיש שנטיות הנפש שלו, כאילו, באמת עכשיו, סתם ראיתי מישהו כזה, שבאמת כאילו, הוא רק התחיל ללמוד תורה, התחיל ללמוד מחומש, והוא היה יושב כאילו מהבוקר, עד שתיים בלילה היה יושב ולומד חומש, כאילו, אחרי זה משנה להתקדם, זה באמת מה שהוא הרגיש, אז בכזה דבר צריך להיזהר. הוא מרגיש שזה באמת מה שזה, ובפועל לא עושה את זה, הוא לא עושה את זה.
אתה אומר גם שזה הצליח, נכון? למדנו מזה שיש מצב שזה יהיה, וחכמים בעצם ככה אמרו לנו, אין אדם לומד, אלא מקום שבו חפץ. ואם זה ברור לך שבזה אתה חפץ, וזה לחפץ הזה בא מהלב, זה לא בא מסיבות חיצוניות כי זה יותר קל, או כל מיני דברים כאלה, זה בא באמת ממין, אז בהחלט יש מקום לזה. ואני רוצה להגיד לכם, ראיתי בימי חלדי דוגמאות חיות של אנשים שהלכו עם הראש שלהם נגד כל העולם. ככה הם רצו ללמוד, וככה הם עשו, והעולם מצד אחד ומצד שני, והם הצליחו. שלוש דוגמאות יש לי. הראשונה זה הרב טאו. הרב טאו, הוא למד הפוך ממה שכולם. אני לא רוצה להגיד לכם איך הוא למד, כדי שאתם לא תדלקו מזה, אבל מספרים שזה שלב, הרב שיד אמר לו, אתה רוצה, אולי תלך לעסוק במלאכה, אולי זה יותר מתאים לך, עד כדי כך. לא למד בבית המדרש, ולומד אמונה, ולא למד גמרא. היום לומד גמרא, מקבל כאבי בטן. ככה זה היה אצלו שנים. והלך בדרכו, ולא זז, והגיע בין הראשונים.
זה פסקה של הרב, לא?
שמה?
הוא התורתי.
שמה?
שמה? שמה? שמי, שכל הכלל ש... שלתאר בפרדס מי שמילג כסר בבשר ויין, זה רק לאנשים שזה מתאים להם, ומי שמרגיש שזה מתאים לו ההפך, אז זה סימן שזה רצון הקדוש ברוך הוא שהוא...
יכול להיות, בסדר, יכול להיות. אחר כך השני זה הרב סבתו. אני זוכר הרב סבתו, בתקופתו לא היו הולכים בתפילים בישיבה. הוא היה יושב עם תלית ותפילים כל היום, קוראים שיעור א', ובשיעור א' הוא החליט ללמוד את כל השס עם רשי. מה הגמרא, רשי תוס אותי, אם זה ככה הוא רוצה. זה היה הפך מכולם. ורב סבתו. אגר גמר את השס, ואני יודע, התחתן בזה שלב, עשה כולל של שס עם רשי, ועבר איתם את השס, שם היו מקליטים את השיעורים שלו, וזה היה השס המוקלט. אחר כך הקים ישיבה, שבה לומדים גמרא עם רשי, בעיקר. ישיבה משגשגת, אחר כך ישיבה גבוהה. אחר כך הוא הוסיף לימודי יסוד ולימודים של ראשונים, זה אחר כך הרבה יותר מאוחר הוא התחיל עם כל העיון הזה. הוא אותה מתחכם, עלי בדקו לאלמה, רב חשוב. והשלישי זה היה רב יניב, גם כן, הוא הלך בשיטת לימוד אחרת לגמרי. הרב שמואל יניב, זה
הרבה...
וזהו, גם כן. זה קיצוניות כזו, זה ספרתי לכם, אני חושב עליו, אז נהיה לו. מה? הוא היה בישיבה מקצועית. ישיבות מקצועיות היו אז ישיבות נמוכות מאוד מבחינה תורנית. ובשלב של שביעית או משהו כזה, הוא החליט, אני חייב לראות אם זה, הוא בכלל כל הנישה שלו תמיד הייתה כזאת, כמו מזכיר את רב לזור בן עזריה. ככה, קיצוניות, מהפכנות. הוא רוצה לראות אם זה ככה, הכל מסודר פה בתורה, מה מלמדים אותו תורה, הוא רוצה לראות מה זה תורה. אבל פה הוא לא יכול בישיבה, אז הוא עוזב את הישיבה, הלך לכרם יבנה, עשה ימים כלילות, ממש לרבות את הלילות, ישב, הספרי מחשבה, אמונה, מהר"ל, עמד עמוד מהר"ל, הגיע למסקנה, כן, תורה זה תורה, זה צריך ללמוד תורה. טוב, אז אני רוצה לדעת את כל השס, הוא לא יודע ללמוד אף גמרא, רוצה לדעת את כל השס. הלך לירושלים, הלך למרכז הרב, אמר לו, הרב, הלך לרציד הרב, אני רוצה עכשיו להסתגר בחדר, ולגמור בשנה אחת, תלמוד בבלי ירושלמי. הרציד אף פעם לא היה עומד מול בן אדם, הוא היה רואה את הרצון שלו, הוא לא היה שווה אותו, הוא היה מנתב קצת, אבל הרבה, אבל לא היה עומד, יופי, מצוין, אבל למה בחדר סגור? בבית המדרש. טוב, מהירושלים הוא ירד מהר, אבל החליט לגמור את השס בבלי, היה לומד כל יום שבעה דפים, עם רש"י, עם חזרות, היה לומד את הר"ן על הריף, אני זוכר, והוא היה מקציב לו את הזמן, היה יושב ככה עם שעון לפניו על הסטנדר, שעה זאת צריך לגמור את הדף הראשון, את הדף השני, אחר כך חזרות, וכן הלאה, זה הרבה פעמים, ואני זוכר שהוא היה יושב בסדר, הוא היה יושב עם... ככה הגידים והעורקים ככה מסורגים בכזאת כוננות, כוננות מלחמה כל היום, ככה אומר אבא וככה אומר אבא ורץ קדימה וסחה, ולא לא מסתכל על אף אחד וחוזר ככה בכל בית המדרש בעל פה על מה שהוא לומד, והיה לומד מכאן עד עד החדשה. היה לא שאני אומר לכם ככה לעשות, היה לו פה סידור ופה גמרה, גמר שתי שורות לפני החזן, יש לו עוד ללמוד את הגמרה, וכן הלאה וכן הלאה. היה, אני זוכר, אני הייתי בעל ערב שבת לבית המדרש, מבוסם, מסודר, להגיד שיר השירים קצת, אני רואה אותו לומד, מה, כבר שבת, הולך להתרחץ, חוזר עוד לפני כולם, בדרך לוקח גמרה, ממשיך. בבית המדרש, חדר אוכל, אוכל, מסתכל, אוכל, מסתכל. היה בא לחתונות יחד עם כולנו, רוקד עם כולם, מספיק, אחר כך הולך ללמוד. יום ולילה ויום ולילה, והיה לומד אחרונים, היה לומד בעיון. הוא גמר את השס בשנה, גם עם המון חזרות, וידע, ידע שס, בשנה אחת, זה לא נורמלי, עם רש"י. רש"י ורן, שנה שנייה... היה לומד חמישה דפים תוספות בסדר בוקר, וחוזר אחר כך אחרי הצהריים על השס רש"י, והוא לא יצא בין הזמנים לחופש, הרש"י היה מעיר לו, אתה חייב ללכת, אתה חייב ללכת לנוער, לא רוצה. יום אחד זה היה אחרי איזה בין הזמנים שהוא לא היה מסוגל להניח תפילין כבר, היה מותש, והרש"י הכריח אותו ללכת לאיזה בית הבראה. זאת הייתה דרכו, והוא הצליח, נסך להיות למדן גדול, הוא היה הרם בנועם, בדרשיית נועם, אחר כך חיבר את הספרים המפורסמים על הצפונות בתורה למיניהם וכדומה. אבל זה היה אנשים שהלכו, אבל היה להם איזה קול פנימי, אתה לא יכול ללכת עם לך את עבדות, אני אומר לך את עבדות לך על זה, אתה תצליח על זה, תצליח בזאת השם. אלא מה, באמת, לא, צריך טוב בדיקה אחרי כל מיני נטיות כאלה, אבל אי אפשר להתכחש לנטיות שלנו. וחז"ל אומרים, אין אדם עומד על מקום שבו חפץ. עוד שאלות בעניין הזה? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב.
יש איזושהי הדרכה
כללית
של חז"ל, מה אדם
כדאי
להתחיל?
מקרא, משנה, יש הדרכה פשוטה מאוד, מקרא, משנה, גמרא, הרמב"ם ככה פוסק הלכות, כדאי לכם לכולכם שתלמדו הלכות תלמוד תורה, קודם כל ברמב"ם, הלכות יסודי התורה, ואחר כך בזהו, בשולחן ערוך, אני ממליץ על שולחן ערוך הרב, בעל התניא, יש לו שם הלכות תלמוד תורה בפירוט גדול מאוד, זה הוא פס גם בתור חובר בפני עצמה, כל מהי המצווה הזאת, מה היא מחייבת אותנו, מה צריך ללמוד, איך צריך ללמוד. באופן כללי, יש את הסדר של מקרא משנה גמרא, כשהמילה מקרא, המלצה פשוטה לעשות כל יום ראשון, שני, שלישי, שניים קו אחד תרגום, בהתחלה אתם תלמדו מתוך המקרא את התרגום, במקום אף שהוא ילמד אתכם מה זה המקרא, אבל אחר כך שתדעו כבר את הארמית הזאת, זה הארמית שונה קצת מזאת של הגמרא, אז אתם תראו מה התרגום מוסיף. ואחרי שנה ראשונה, מי שרוצה יעשה זה כבר בשנה השנייה, בשנה הראשונה אפילו, יוסיף את רש"י. ללמוד את רש"י עם עיקר שפתי חכמים. רש"י בעיון, לדעת אותו טוב, זה ידיעה עצומה שצריך לחזור עליה כל שנה, עיקר יסודות התורה, שאחר כך זה בתורה שבחתה, בעל פה, במשנה, זה במקרא, צריך לדעת מקרא. אני לא יודע, סיפרתי לך פעם, חז"ל הרי אומרים, רוצה לתת לכם דוגמה, מה אפשר, איזה הישגים אפשר להשיג בצורה כזאת. חז"ל הרי אומרים ש... תראה, אנחנו פזרים, אבל מה, אנחנו לומדים?
כן.
מה קרה? חז"ל אומרים על תינוקות, מה אבא מלמד את הילדים שלו בהתחלה? ויקרא. למה? יבואו תאורים ויתעסקו בתאורים, הקורבנות. אז אני תאומין, ככה נהגתי עם הילדים שלי. ילדים הגיעו לגיל 4-5, אמא לימדה אותם את האותיות, את הקריאה, ואחר כך התחלתי ללמוד איתם ספר ויקרא. זה נראה כאילו בשמיים. בהתחלה הייתה בן, את הבת ואת הבן, הבת הייתה בכורה, ואחרי 11 חודש נולד בן, הוא ידע לקרוא גם כן, כבר בן 4 ידע לקרוא, ויקרא בגיל 5, שניהם למדו ויקרא. עם אבא. אז בהתחלה כל שיעור היה בערך 5 דקות. כי לא להמיס, העיקר שיאהבו את התורה, לא להמיס להם דברים. והיה לי אוסף גדול מימי הילדות, בולים, שמאוד אהבו אותו. היום כבר לא נוהגים לי לאסוף בולים, בתקופה שלי אספו הרבה בולים מכל העולם, ויפים מאוד. כל פעם אחרי השיעור הם מקבלים בול איזה שהם בוחרים. אז זה היה להם מוטיבציה גדולה. זוכר, היום הראשון למדנו חצי פסוק. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מועל 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 לומור. אז מה, אז לתאר להם את אוהל מועד, ומה זה ויקרא, מה זה... תגידו, מה, אני אשאר אתכם שאלה, מה זה ויקרא אל משה? וידבר השם אליו, מה זה ויקרא, מה זה וידבר? חשבתי מה זה פעם. פשט, רק פשט. ויקרא, מה? המכיל אתה אומר, מי זה המכיל? אסף הדבר רב אומר ויקרא, משה, משה. אה, טוב, אני בא. ביום, וידבר אליו את מה שאתה לא לדבר, ככה אומר השפרה, וזו ידיעה פשוטה. בקיצור, התחלתי ללמוד איתם, וכל פעם הגדלנו יותר את אורך השיעור, הם אהבו את זה, בגלל שזה לא היה לוחץ, זה היה שיחה עם אבא, ולתאר להם את זה עד פרטי הפרטים, מה זה אוהל מועד, איך הוא נראה, פתחתי להם תמונות, עושים דוגמאות, והדיבור היה מבין שני הקרובים, איך הם נראו, המחשה מלאה, ואחר כך מתחילה פרשת הקורבנות. זה, כל כך, זה נראה לנו בשמיים, אבל קורבן זה פשוט, קורבן עולה, זה בא מן הזכר, מן הצון ומן הבקר. אז בקר יש פר ופרה, הזכר זה הפר, ומהצון יש כבשים ועיזים, הזכרים של הכבשים זה נקרא איילים, ככה הם נראים, הנה תמונות, הנה זה. אז הזכרים של העיזים זה נקרא תיישים, הנה תסתכלו. אז רק או תיש, או איל, או פר. אז אם יודעים מה זה זכר מן הבקר מן הצון, ואחר כך שוחטים בצפון, איפה עמד המזבח, איך הוא היה, שוחטים בצד הצפון דווקא, ולא בדרום, ולא... ואיך השחיטה נעשית, ותיארתי להם את השחיטה. היום בחור מתחיל בגיל 16-15 ללמוד ויקרא, שחיטה, דם, וואו. אנחנו שהיינו קטנים גדלנו על זה, גדלנו על שחיטה, אצלנו לא היה בשר שקיות, כמו שהיום באקפה, לא היה רק מקפיאים ולא היה משחטות, לא היה שום דבר. רצית לקחת את התרנגולת והלכת על השוחט ושחט, אחר כך בבית מורידים את המוצות ופותחים וחותכים וממליכים וכל הסדר הזה, אנחנו מילדות, אז אין לנו דחייה מזה בכלל, כי התרגלנו, אבל היום לא מתרגלים, אז חושבים שהבעיה בקורבנות זה הקורבנות. לא, זה הבעיה שאנחנו לא רגילים, לא לשחיטה ולא לכל הדברים האלה. קיצור, מגיל, הם ידעו, כשהם גמרו את הספר אחרי שנה, הם ידעו כל קורבן, איך שוחטים ואיפה שוחטים וכמה מזים, מזה שתי הזעות, מזה שלוש הזעות, ומזה בחטאת, הולכים למעלה ושמים עם האצבע על הקרנות ו... והצרת, יש צרת שיסעד וספחת ובהרת, וההבדל שביניהם זה לבן כסיד היכל וזה לבן כקרום ביצה, וזה, הכל הם ידעו, כי זה לא ידיעות קשות, זה ידיעות, זה פשוט רשימה של ידיעות שצריך, שקולטים אותם לאט לאט כל פעם וחוזרים וחוזרים ויודעים. אני זוכר, אז אני אמרתי לשתי, אם אני אעמיד את הילדה הזאת בת 6 ואת הילד הזה בן 5 היום למבחן מול בחור ישיבה רגיל בן 25, הם ינצחו אותו. זה לא בגלל שהם יותר עמוקים, יותר כישרונים, פשוט זה ידיעות שלא יודעים אותם, וזה היסוד של קודשים. זה היסוד של טהרות, הספר הזה, תורת כהנים. איך ישר משנה או ישר גמרא בלי שאתה יודע את היסודות. לכן קודם כל מקרא. ומקרא, כמו שאמרתי לכם, בהתחלה אונקולוס עם ישר עם רשי, או שנה הבאה עם רשי, וכל שנה אתה חוזר וחוזר, ואז יש לך קניין. תדעו לכם, הלימוד עיקרו על הידיעה. כל הלמידה זה הכנה לזכירה. אנחנו צריכים שהתורה תהיה איתנו, שהשם יהיה איתנו, כי השם הוא גנז את קדושתו בתורה, וכשהתורה איתנו, אנחנו חוזרים וזוכרים, השם איתנו. זה הגמרא אומרת במסכת ברכות, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. כלומר, אומרת הגמרא, למדו בניכם תורה כדי שיגרסו בהם. כל הלימוד זה אמצעי לזה שנוכל לגרוס ולגרוס ולומר דברי תורה. אז קודם כל מקרא, אחר כך משנה. משנה עם פירוש זה תמצית השס. מי שיודע משנה, שישה סדרים, יודע את עיקרי השס. בגלל שהפירוש של הברטנורה שמבוסס פירוש הרמב״ם, זה תמצית הסוגיה. זה איך הסוגיה בסופו של דבר למסקנה הסבירה את המשנה. לכן זה קניין עצום, לדעת את המשנה, שישה סדר משנה לדעת. עשו לכם קיוט, מי שיעשה שתי משנות ליום, יגמור את זה פעם בשש שנים. מי שיעשה פרק ליום, יגמור את זה כל שנה וחצי. הבית יוסף, גם אחרי שכתב את ארבע חלקי שולחן ערוך, היה בין 80 ל-90, עדיין היה שונה כל יום 18 פרקי משנה. וגומר את המשנה אחת ל-30 יום. משנה זה, חוץ מעצם המצווה שאתה לומד, זה לא משנה אפילו שאתה יודע, אבל זה תמצית השס.
תנ"ך.
כן, זה שכחתי. ודאי שצריך ללמוד תנ"ך. צריך ללמוד תנ"ך, ללמוד אותו עם רש"י או עם הצודות, פירוש פשוט. בשלב הזה, אחרי שאתה יודע תנ"ך, עברת עליו כמה פעמים, אז תתחיל. אם אתה רוצה להשקיע הרבה, תתחיל ללמוד את המדרשים על הנח. אם אתה רוצה בצורה יותר מקוצרת, אתה יכול לחשות לעצמך. יש היום ספרים מצוינים שלקחו את המדרשים והסבירו את הנח על פי המדרשים. בהתחלה זה היה הרב יושע בחרך, כתב על רות, אמא של מלכות, ועוד כתב על שמואל, וארבע ספרים הוא כתב. אחר כך יצאו ספרים של הרב רמר, זכרונו לברכה, ייבדל חיים הרב אריאל מינוב, כל מיני ספרים טובים יש היום שהם ממש חודרים לתקופה, חודרים לפרשנות בעזרת מדרשי חז"ל, אתה מקבל תמונה עמוקה של הנח. בהחלט לעשות קיוט גם לזה, כן, שכחתי. אז זה הנח, ואחר כך המשנה, ולחזור ולחזור כל הזמן על כל אלה. אחר כך גמרא, יש בגמרא לימוד. אני לא קורא לזה לימוד בעיון ולימוד בבקיאות, כי גם בבקיאות צריך ללמוד בהבנה. אבל אתה לומד הבנה מקוצרת בזה שאתה לומד רק ראשון אחד, תלמד גמרא עם רש"י. ויש לימוד בעיון בהבנה יותר נרחבת, כשאתה לומד גם רש"י, גם תוספות, גם ראש, גם רמב״ם, תלוי מה שאתה בוחר. זה צריך ללמוד וזה צריך ללמוד כמו שצריך, אבל כיוון שאתה נניח בוחר רק ברש"י, אז אתה יכול להתקדם יותר. לחלק את הלימוד, לימוד עם גמרא רש"י, מתוך מטרה להקיף את הש"ס, ולחזור ולחזור. מומלץ מי שלומד רש"י, שילמד את הר"ן על הריף. הר"ן על הריף מגבש לך את הסוגיה, קשה לך מתוך רש"י לצאת מהסוגיה בתמונה מגובשת, אבל הר"ן הוא מפנה את תשומת לבך לתכלית, איך משקללים את כל הנתונים ורואים כאן משהו מגובש. פעמים משתי סוגיות בשני מקומות בש"ס, שהוא מחבר לך אותם לאיך מסקנת הפוסקים. אז ללמוד גמרא רש"י וגמרא לגמור את הש"ס, לא במהירות ולא בעצבנות, ובעזרת השם לא גומרים את הלימוד כשיוצאים מהישיבה. ממשיכים כל החיים ללמוד.
כדי דף יומי?
לא, אני לא הייתי ממליץ לכם. לא הייתי ממליץ בגלל ש זה גורם לכך שאתה רואה את הגמירה בתור מגמה, וזה על חשבון העיון ועל חשבון הדיבור. לפעמים יש לך דף שאתה צריך להשקיע בו יומיים, ויש לך דף שאתה שני דפים שאתה מספיק יום אחד. לקבוע שעות יותר טוב. תקבע ביום הזה איקס שעות לרש"י, תעשה לך סדר ירחק, וזהו. כמה שהספקת באותו זמן, הספקת יותר, הספקת פחות. יש דפים קלים, דפים קשים. האילוץ הזה של דף יומי, יש כאלה שצריכים אותו, עובדים כל היום, יש להם בין מלחלי מהיר זמן, אז צריך ירכזו להם את זה מהר ולגמור. בסדר, ודאי שיש בזה ערך, אבל בישיבה יש לך את הזמן, תלמד טוב. חזרות צריך, בדף יומי אין חזרות. עד שנייה אחת, אז זה גמרא, ועיון, צריך ללמוד עיון. וללמוד הלכה, לקבוע קיוט להלכה, הלכה למעשה, בהתחלה ללמוד קיצור, של מי שיהיה לנו ידיעות בזה, קיצור של הלכה, או קיצור מרוך, או קיצור אחר, יש מקור חיים של הרב חיים דוד הלוי, זה קיצור טוב. ואחר כך להתרחב להלכות המרכזיות, בהתחלה הלכות שבת, אחר כך לעבור להלכות תפילה וכל הדברים האחרים. וגם בזה, לפני המועדים, ללמוד את ההלכות שלהם. וככה כל הזמן, שתהיה תוכנית, ולימודי אמונה לא דיברנו, כמובן שצריך ללמוד אמונה, אם אפשר, לפי הסדר של ללמוד מוסר בהתחלה, מסילת ישרים, תומר דבורה, ברכות צדיקים, אחר כך ללמוד את הספרים המקובלים, כוזרי, נצח ישראל של המהר"ל, להתחיל כתבי הרב קוק. פחות או יותר זה המודל. המרכזי, השלט.
אינדיבידואלי, אבל לא?
או, מכאן ואילך, יש כבר... אני אגיד לכם, בנושא האינדיבידואלי, תראו, מה שאמרתי לכם בתור שלט לימודים, של לימודי אמונה, זה כל אחד צריך לדעת. מהו האינדיבידואלי בזה? שאני היום, למשל, יכול להיות במצב שמה שמעורר אותי זה נתיבות שלום, או רב נחמן, או טניה. אז אני צריך ללמוד את זה, כי זה מעורר אותי לעבודת השם. אבל זה לא פותר אותי מהלימוד המסודר. כי הלימוד המסודר, אפילו אם לא ממש מעורר אותי, זה פריסה של המחשבה שלנו באופן כזה שכשאתה תגמור את הפריסה, אתה תראה איך שהדבר הזה בסיסי והכרחי, והוא ממש מחיה אותך. נותן לך את הכיוון הברור. כך ש... אפילו שאתה לא רואה את זה בהתחלה, זה כמו בגמרא, גם בגמרא אתה לא תמיד בבתיסנו רח, אבל אתה לומד את הגמרא. גם בזה, ללמוד, ללמוד, ובמקביל ללמוד את הדבר האישי האינדיבידואלי. כן.
אה, זה חיים אידיאליים, לא כולם למדו בגיל 5, נקרא, ושם היה בגיל 18 מתחיל ללמוד. אז מה הפרופורציה?
יתחיל היום, אותו דבר.
ללמד כל היום נקרא בהתחלה?
זה לא אמרתי, לא אמרתי שלא...
למה לא
באמת? אני חושב בגלל שהשכל שלו משהו כבר בוגר, אז לא יהיה לו סיפוק שכלי, הוא ירגיש שהוא כאילו לומד כל הזמן מתחת לרמה של היכולת האינטלקטואלית שלו. אנחנו צריכים למצוא בתורה את המיצוי של כל כוחות הנפש, ואם התורה היא קלה לנו ואנחנו מגלגלים אותה ככה כלאחר יד, אנחנו לא מחוברים מספיק. לכן הוא צריך להשקיע גם בדברים שהם דורשים ממנו מאמץ אינטלקטואלי, כדי שכל האישיות שלו תהיה מחוברת לתורה. מה שאין כשהוא קטן, אז הרמה שלו זה...
שמתאים ספרים בנח כמו של הנביאים המאוחרים יותר ויותר שקוראים לצפח חורבן. יש שם משלים, דברים שגם מפנים את השכל, גם מפנים את המחשבה.
נכון, אבל אתה תודה לי שזה לא...
הרבה תנח ביום, לא לשעתיים.
אתה תודה לי שזה לא כמו שולמד סוגיה, רשי בתוספות והשוואה של שיטות וכדומה, אבל הנה חינם מישהו, צריך להשלים את הפער הזה, יוסיף, הוא לא יודע, קשה לי לקבוע בשביל, לא רוצה לקבוע, אבל צריך את כל הדברים גם יחד.
הרב, מה כדאי ללמוד עם חבר'ה פה, נגיד, שבאים רימון,
איפה הם באים?
רימון?
לא קיבלתם הדרכה לפני שזה? לפני שהתחלתם איתם? מה? מה? לא קיבלתם? זה מה אמרו לכם?
מה? אמרו לנו דברים על הסתרם שאנחנו מתחברים.
ללמוד מה שאתם מתחברים? טוב, הנה, שמענו. צריך ניסיון, ללמוד את בעלי הניסיון. יש כאלה שמלווים אותם, מכירים אותם, לא רוצה סתם לזרוק סברות. דובי, הוא איתם, הוא יודע מה הראש שלהם, מה הם מצפים, מה הם רוצים. שמוע לו. זהו, מה איתנו? פעם הבאה, אם אני שואל אתכם, התחלנו, לא התחלנו, אז אתם יודעים מה, כיוון שיש לנו 5 דקות, בואו נעשה חזרה על פסקה א', כיוון שלמדנו אותה, ומחילה מכל האורחים המכובדים והאהובים, לא, תבינו, ממנכם ומשמאלכם, לא נורא, אנחנו למדנו את זה איזה פעמיים, איזה 3 שיעורים. אז עכשיו לא, אין מצב שהכל יהיה מובן, אז לא נורא. עניין תורה לשמה, לשם התורה. אדם לומד תורה לשמה, הכוונה, מה הכוונה לשם התורה? מה זה לשם התורה? זו הבנה פשוטה והנכונה. אני לומד מתוך שאני אוהב את התורה, ולמה אני אוהב אותה? בגלל שאור השם גנוס בתורה. כשאני לומד דבר תורה, אני למדתי איזה עניין שאני אמנם מבין אותו, אבל בזה התחברתי גם לתוכן הבלתי מובן האלוקי שגנוס בתוכו. אבל אם אנחנו באמת מדייקים יותר, אז הפשט כאן עוד חסר. כי לפי זה היה צריך להיות תורה לשמה, לשם התורה, לשם נותן התורה. ככה היה צריך לי... תורה לשמה כוונה לשם נותן התורה, לשם השם שבתורה. אז למה זה, למה הרב אומר לשם התורה? אז מה שהוא אמור להסביר כאן זה ש כל אחד ואחד מאיתנו, דיברנו על זה שכל עם ישראל ככלל זה נשמה אחת, והעם ישראל בא לעולם עם הנשמה המיוחדת שלו שמתגלה בחכמי ישראל ובכל הדורות, כדי שההבנה של חכמי ישראל בתורת השם, בתורה שבכתב, היא תפיק דרך ההבנה המיוחדת שלהם את התורה שבעל פה. כי אם הייתה להם הבנה קצת שונה, אז התורה שבעל פה גם הייתה נראית קצת שונה. יוצא שיש להבנה שלנו את היכולת להטביע את הגוון שלה על התורה שבעל פה. וזה מה שהשם רצה. השם רצה שאנחנו, עם ישראל, נבין את תורתו על פי דרכנו, כי נשמתנו כל כך גדולה וכל כך קדושה וכל כך עיונה שבשבילה נברא העולם, ורצה הקדוש ברוך הוא שאנחנו על פי הנשמה המיוחדת הזאת ניישם את דברי תורתו וננהיג את עם ישראל בכל הדורות על פי, כי אז יוצא מהכוח לפועל האור הגדול המיוחד שלנו. עכשיו, כשם שאנחנו אומרים שיש איזה קדושה ודרך מיוחדת בנשמת ישראל ככלל, ככה כל אחד מאיתנו שהוא חלק מכלל ישראל, יש בנשמה שלו את המאפיינים שלו. כל אחד שונה מחברו. לא נבראה נשמה אחת בכל הדורות שהיא דומה לחברתה. כל אחד יכול להבין מזה שהוא, יש לו תפקיד מיוחד שאין שני לו בעולם, לעבוד את השם על פי דרכו. בין אם הוא מחכמי ישראל, בין אם הוא פשוטי ישראל, בין אם בנוני, איפה שהוא לא יהיה, הוא בא לעולם כדי להיות מה שהוא, ואף אחד לא יכול לעשות את העבודה הזאת חוץ ממנו. והקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד ילמד את תורת השם על פי דרכו, באופן כזה שהוא יניב מתוכו את דרך התפילה שלו, את דרך הקיום המצוות שלו, את דרך הלימוד שלו, את ההבנה שלו, ואף על פי שזה לא יהיה ניכר השוני שבינו בין אחרים, אבל בעצם העובדה שזה הוא עושה את זה, זה כבר עושה את זה למשהו אחר, למשהו מיוחד, כי זה שלו, זה הוא, זה על פי דרכו שלו. ואם ככה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל כללות ישראל תבוא לעולם כדי להניב את התורה שבעל פה על פי דרכם של ישראל, ומתוך זה כל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יגיד את התורה שלו, שהוא יוציא מהכוח אל הפועל את התורה שלו על פי דרכו, הדברי תורה שהוא יגיד, הדברי תורה שהוא ילמד, הדברי תורה שהוא יקיים, כל זה התורה שלו שאין שני לה. אז ללמוד תורה לשמה, זאת אומרת, זה אכן ללמוד תורה מתוך שאנחנו רוצים להתחבר אל השם, אבל אל השם המופיע לנו על פי דרכנו. שני הדברים מתאחדים. אנחנו אוהבים את התורה ולומדים אותה בגלל שאנחנו רוצים להתחבר אל השם, אבל בזה אנחנו בעצם לומדים לשם התורה או לשם ההתגלות האלוקית המיוחדת שבנשמתנו. אז לכן העניין הזה של תורה לשמה, שאני לומד לשם התורה, אני לומד כדי להניב, להוציא מהכוח לפועל את התורה שלי כאחד מתוך 60 ריבוי ישראל, ואני אוהב את התורה שלי בגלל שהשם גנוז בה. שני הדברים האלה מתאחדים יחד. זה בעצם מה שלמדנו כאן. איך זה נכנס למילים, נדע אם זה כרגע. תודה לכם. תודה שלמה. תודה.